אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מדוע הירח מתכווץ? למה לנו להדפיס נעליים? מה עושות דבורים מתחת לאדמה? האם פיל הוא קרוב של שפן? שאלות אלו וגם אחרות יענו בשעה זו ממש. שעה שעורכת אלכס לויקר, שעה שהפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור. השנייה, בואו נתחיל.
מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. והעננים נוסעים, נוסעים והקוצים עושים שריפות.
שלושה שיודעים עובדים עבורכם, מאזיננו היקרים. אנחנו עם שתי שאלות מאזינים. המאזינה רותי שכטמן שאלה, האם ייתכן ששפן ופיל שייכים לאותה משפחה? ואילו מוטי חוויה, אני מקווה שאני הוגה את שם המשפחה נכון, שכן אתם רושמים אותו בפייסבוק ובלעז. אז הוא שאל, כיצד מגיעים יצורים חיים לשלולית חורף כאשר השלולית יבשה בקיץ? על שתי השאלות האלו תענה כרגע הביולוגית ורד שפירה. שלום.
שלום, שלום. קודם כל, שאלות מצוינות. אני חייבת ככה...
לא, המאזינים שלנו, כשהם שואלים כבר משהו, הם שואלים אותו כמו שצריך.
בדיוק. אז נתחיל מהשפן, שהוא באמת שאלה מעולה. כי באמת כשמסתכלים על השפן, ואנחנו חשוב להגיד, אנחנו מסתכלים על שפן הסלע, ולא על הטעות הנפוצה שמתייחסים אל ארנבים כאל שפנים, אלא על שפן
רגע,
הסלע.
רגע, רגע, אבל, אבל כן, זה כן, לא כן. ששפנים זה אומר שהם רק שפני סלע? זהו, יש רק שפני סלע?
אז יש, זה השפנאים, שפן הסלע הוא זה שאנחנו מכירים, וכן אנחנו מתייחסים אליו. ואנחנו מדברים על זה שמדברים בעולם המדע כבר המון המון שנים על זה, ששפן הסלע הוא קרוב המשפחה של הפיל. ואנחנו אומרים, רגע, 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 מה קורה כאן? איך יכול להיות ששפן סלע הוא קרוב משפחה של פיל? כי הרי פיל הוא גדול, והוא אפור, והוא נראה יותר כמו קרנף, נכון? או כמו היפופוטם. אבל מה פתאום אתם אומרים לי שקרוב המשפחה שלו הוא שפן סלע. וזה נכון אבולוציונית, אבל זה לא הגיוני. ובגלל זה המאזינה שלנו באה ושאלה, למה אומרים לי כזה דבר? אז שפן הסלע הוא באמת הוא יונק, הוא פרוותי, הוא חי בנקיקים, בסלעים, הוא חיה שחיה באזורים באפריקה, וגם בישראל אנחנו מוצאים אותו, וגם הפיל וגם השפן הסלע שייכים לאלף סדרה, כלומר לרמה טקסונומית של אלף סדרה, שנקראת אפרוטריה, שזו סדרה שהיא עתיקה יחסית, שהיא מרכיבה את האבות הקדמונים של היונקים שנמצאים באזורנו, שהמוצא שלהם זה אפרו-ערבי. זאת קבוצה שהייתה קיימת מלפני בין 80 לבין 100 מיליוני שנים, ומשם שני היצורים האלה מגיעים. עכשיו, חשוב להגיד שהיו...
אבל האם זו סדרה שהיא כל כך גבוהה שזה כאילו כבר לא חוכמה? זאת אומרת, זה כמו להגיד, כן, גם אני קרובה של השלשול? אם כן, היא אולי קרובה
של... מצד אחד, כן, מצד שני, אלה בין הנציגים היחידים של על הסדרה הזאת שקיימים היום. כלומר, בגלל שהנציגים האחרים כבר לא איתנו, הם נשארו ככה, את יודעת, הקרובים הרחוקים שעדיין עושים סדר ביחד, כי זה מה שנשאר, אבל הם לא באמת ממש ממש קרובים. עכשיו, okay. למרות שהם לא ממש ממש קרובים, עדיין יש כל מיני מאפיינים פיזיולוגיים שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד, בגלל זה אני אומר שהם קרובים, זה לא ככה סתם שאני ממציא, בגלל שבא לי להגיד שהם היו קרובים ואני לא מוצא אף אחד אחר, אלא באמת יש לנו כאן מאפיינים פיזיולוגיים שאפשר לראות שדומים בהם. וזה מאפיינים של למשל המיקום של תמות החלב, בלוטות החלב אצל הנקבות, גם אצל שפני הסלע וגם אצל הפילים, נמצאות ליד הרגליים הקדמיות במיקום שהוא מאוד מאוד דומה מבחינה מורפולוגית, מבחינת הפיזיולוגיה שלהם. כי אצל רוב היונקים הלא פרימטים האחרים, הבלוטות נמצאות במקומות קצת אחרים, זאת אומרת, סליחה, זה יותר גבוה וצם זה קצת יותר נמוך, אז המיקום של בלוטות החלב במקום דומה. מה שעוד דומה זה המיקום של שק האשכים אצל הזכרים, כלומר, גם כאן אנחנו מוצאים איזשהו מופע פיזיולוגי שהוא דומה בשני היצורים האלה שמראה לנו שהם קרובים, וגם בשני היצורים האלה אנחנו רואים הריונות שהם מאוד מאוד ארוכים, כי אצל פילות זה יכול להיות 21-22 חודשים, אבל אצל שפני סלע שהם קטנים יחסית, וזה אמור היה להיות קצר, כמו אצל חודשיים אצל חתולים, אז פתאום אנחנו רואים הריון של 7-8 חודשים, של הגודל של היצור הזה, זה נחשב מאוד מאוד ארוך. אז אנחנו רואים כאן איזשהם מאפיינים שהם דומים. אפשר גם לראות מאפיינים דומים במבנה של השיניים, שמזכיר אותם, או במבנה של הציפורניים הפחוסות שדומות מאוד גם אצל הפילים וגם אצל שפני הסלע. אז אנחנו רואים כאן מאפיינים מורפולוגיים, פיזיולוגיים שהם דומים, וגם כשנוסף לנו המימד של גנטיקה, והלכו ובדקו מבחינה גנטית את הרצפים, גם של פילים וגם של שפני סלע, ראו שיש להם רצפים שהם דומים. כל מיני גנים מיטוכונדריאליים וכל מיני רצפים שאנחנו רואים אותם דומים בשני היצורים שמראים שהם אכן קרובי משפחה. אז הסיפור הזה של הם קרובים הוא לא מגיע משום מקום רק בגלל שלא מצאנו מישהו אחר שיהיה קרוב אליהם, ובגלל שהם מגיעים מאותו אזור אז החליטו שהם קרובי משפחה, אלא באמת יש ככה הוכחות מדעיות שמצביעות על הקשר הזה. עכשיו, יש גם
בקבוצה הזו היו גם יונקים ימיים, נכון? שזה ממש מוזר.
נכון, היו שם יונקים ימיים, ואגב, אחת ההשערות זה שאולי האב הקדמון של החבר'ה האלה בכלל היה לו איזשהו מקור ימי, כי למשל מוצאים מופע של כדוריות הדם שלהם שהוא קושר חזק יותר לחמצן, ואז בעצם אומרים שאולי היה להם איזשהו אב קדמון שהיה יותר ימי מהשאר, אבל גם למשל יש בני דודים נוספים בקבוצה הזאת, כמו למשל פרות הים. ויש הוכחות שהם גם ככה קצת קרובים להם, וכן, אז הם גם שייכים לקבוצה הזאת, למשפחה נורא נורא משונה הזאת, שיש לנו היום מעט מאוד נציגים ממנה שקיימים, אבל זה לא המקרה היחיד באבולוציה שאנחנו רואים יצורים שהם מאוד שונים, שאנחנו רואים שהם בכלל, שבכלל קרובי משפחה. למשל, אפשר לראות את כלבי הים והדבים. אפשר לראות שהם ככה קרובי משפחה. אפשר לראות את, יש את סרטני פרסת הסוס, הנורא נורא מוזרים שחיים להם בים, ויש להם ככה צורה משונה, ולהם יש קשר מאוד עדוק, למשל, להכבישים. אז אנחנו כן רואים יצורים שונים, שנראים במופע שלהם שונים אחד מהשני, שהם למעשה קרובים אחד לשני. ומבחינת הגודל, זה גם משהו שהוא לא כזה נדיר, כי אנחנו רואים למשל, תסתכלו על עופות. אז יש לנו את הקוליברי הזעיר, לעומת היען הענקית, ואנחנו רואים גדלים מאוד מאוד שונים, ששייכים לאותה קבוצה. אז כן, הם אכן קרובי משפחה, ולא עובדים עלינו כל הביולוגים האלה, שהולכים ומספרים שהם קרובים.
יפה.
כן.
יש לך כוח לשאלה השנייה?
יאללה, מה השאלה השנייה?
אז השאלה השנייה היא, כיצד מגיעים יצורים חיים לשלולית חורף, כאשר השלולית יבשה בקיץ, מה שנכון?
גם זאת שאלה מצוינת. כי באמת זה, שוב, שוב הביולוגים האלה שבאים ואומרים שפתאום יורד גשם, שלולית החורף מתמלאת או בריכת החורף מתמלאת, ופתאום כל היצורים מגיחים מתוך השלולית, ומה פתאום הם הגיעו לשם כל החברה האלה ומאיפה הם באו. אז נתחיל מזה שבריכת חורף או שלולית חורף זה אזור, זאת איזו סביבה אקולוגית שמופיעה באזורים, קיימת באזורים שבהם יש לנו חורף שהוא רטוב וקיץ שהוא יבש, והאזור הזה מתייבש לחלוטין ולכאורה נעלם, אבל כשיורדים הגשמים בגלל תנאים של ניקוז וקרקע וכל מה שצריך כדי שהדבר הזה יקרה, מתמלאים מים ובריכת החורף מתמלאת, ופתאום יש לנו סביבה אקולוגית שמתעוררת לחיים. ואז נשאלת השאלה מאיפה הם כולם מגיעים, כי אנחנו רואים המון יצורים בבריכת החורף, אנחנו רואים שם סרטנים ודפניות ויתושים ושפיריות ורושנים וכל מיני יצורים שבאמת אתה לא ברור לך מאיפה הם כולם הגיעו, ויש כמה דרכים להגיע, לחיות במקום. ואולי הדרך הכי קסומה, הסוד הזה, הקסם הזה של בריחת החורף, זה באמת מה שנקרא ביצי קיימה. כלומר, יש יצורים, כמו למשל סרטנים ותולעים קטנות, ואנחנו מכירים את זה בדפניות ובזמרגל, כל מיני סרטנים קטנים, שלמעשה הם מקיימים מחזור חיים אחד בעונה הרטובה, והם מתרבים, והם מטילים ביצים, ויש להם צאצאים שבוקעים מהביצים האלה, אבל ככל שהעונה מתחממת והשלולית או בריכת החורף מתחילה להתייבש, משהו משתנה במחזור החיים שלהם, משהו משתנה, והביצים שהם יטילו בסוף העונה הרטובה כשהשלולית ממש מתחילה להתכווץ, הם ביצים שנקראות ביצי קיימה, ואלה ביצים שהן הרבה הרבה יותר עמידות ומסוגלות לעמוד בתנאים היבשים, כלומר כשהכל מתייבש והבריכה נעלמת, הביצים האלה שורדות בקרקע. והן שורדות עד כדי כך, הן לא מתייבשות והן עמידות, עד כדי כך שכשהעונה הרטובה תחזור והבריכה תתמלא שוב, החומרים המעכבים שנמצאים בתוך הביצה ישתפו החוצה במים, ולמעשה היצור הזה יחזור להתפתח ויבקע מחדש בעונה הרטובה. וזה הקסם הזה, כי הביצים האלה יכולות להישמר אפילו כמה שנים, וזה מבטיח את המשכיות המין בתוך בריכת החורף, גם אחרי שהמקום הזה היה יבש לחלוטין, ונרטב מחדש. עכשיו, זאת לא חשוב להגיד.
אז ביצים שמוטלות בכוונה, כאילו לשנה הבאה, ולא לעכשיו?
נכון. שוב, זה לא משהו שזה לא באים ואומרים, טוב, הגיע הזמן, חבר'ה, עכשיו נטיל ביצים מיוחדות, אלא יש כאן איזשהו סיגנל פיזי שגורם לביצים להיות הרבה יותר עמידות, כי אבולוציה זה דבר מדהים. עכשיו, גם חשוב להגיד, זאת לא הדרך היחידה, יש עוד דרכים לשרוד את הקיץ הקשה. למשל, שנת קיץ או תרדמת קיץ, שאפשר, פשוט, יש יצורים כמו דוחאים למשל, שהם מתחפרים לעומק האדמה, שם אפשר לשמור על החוט, ושם אפשר לשרוד עד שהעונה תתחדש ויהיו שוב גשמים ותהיה שוב שלולית. אפשר לנטוש את השלולית, כמו יצורים שפשוט הולכים ועפים למקום אחר שבהם אפשר, שבו אפשר להמשיך לחיות בשקט, כמו למשל חרקים שונים, חיפושיות מים. אפשר למשל גם להתפתח מאוד מאוד מהר, כלומר לחיות מחזור חיים בבריחת החורף כשאפשר ורטוב ונעים, ואז כשאין תנאים פשוט להשלים את מחזור החיים וללכת למקום אחר ולהשלים אותו, את המשך החיים שלך במקום אחר, ואז לחזור שוב להשלים את מחזור החיים לגלגול נוסף בבריחת החורף כשהיא מתמלאת. כלומר, כל אחד עושה את מה שהוא יכול ואת מה שהוא מסוגל, כי בסופו של דבר יצורים מותאמים לסביבת החיים שלהם. וכמו שלמשל דובי הקוטב מותאמים לחיים רק בקוטב, אז יצורים שמותאמים לבריכת החורף מתאימים את עצמם, לא מתאימים את עצמם, מותאמים לחיים באזורים שהזמן בהם הוא קצוב בתנאים מסוימים. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ואחד הדברים הכי יפים שקראתי על המדידה הזאת גם של יצורים לשלוליות חורף, או השרידות ושלוליות חורף, היה דווקא משהו שהוא פחות קשור, וזה מחקר שיצא ב-2020 לפני כמה שנים, ודיבר על החידה הזאת של דגים שמגיעים למקומות מבודדים. אז אמנם לא רק שלולית חורף, אלא גם אגמים או מקווי מים שהם מבודדים בתוך אזורי קרקע רחוקים. ואחד הדברים שמצאו זה למשל שביצים של קרפיונים שנאכלו על ידי ברווזים, יצאו יחד עם הלשלשת שלהם באגמים מרוחקים, ואפשרו הגירה של קרפיונים בין אגמים בסביבות מבודדות אחת לשנייה. כלומר, יש יותר מדרך אחת להגיע ממקום למקום, ויש את הדרכים המסורתיות של בריחת החורף, של הדרכים שאנחנו מכירים מבחינת שרידות של היצור, אבל גם יש עוד דרכים להגיע ממקום למקום, ולפעמים הדרכים של האבולוציה והדרכים של הטבע הן מאוד מאוד מפתיעות.
מקסים. ובכלל, בריכות החורף ושלוליות החורף הגדולות הן דבר נהדר, הולך ומתמעט, ונקווה שישמרו. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ורד, וואו, תשובות נפלאות על שאלות טובות. נעודד את המאזינים לשלוח לנו עוד שאלות.
לגמרי.
בקבוצת הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. ונודה לך, ביולוגית העל, ורד שפירה, שיהיה יום טוב.
יום טוב.
תשמעו, הירח מתכווץ, זה מה שמסתבר, הוא מתכווץ. מדוע זה קורה? מה צפוי לאסטרונאוטים של נאסה? מחקר חדש חושף את הסיבה לקיבוץ. אנחנו נפנה לפרופסור עודד אהרונסון, ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב,
כפיית
איתכם שוב.
כן, שמחים שאתה איתנו. ממתי אנחנו יודעים בכלל שהירח מתכווץ?
האמת שזה לא חדשות, זה משהו שאנחנו כבר ידענו הרבה זמן, מאז שהתחלנו לצלם את
הירח. לא מדברים על זה, לא יודעת.
אגב, גם כדור, לא מדברים על זה, גם כדור הארץ מתכווץ קצת. כל גוף לאורך, גדול לאורך החיים שלו, ככל שהוא מתקרב, החומר נהיה קצת יותר דחוס, ויש לו נפח שהוא צריך לאבד, מהחלק הפנימי שלו, במקרה של הירח, זה הליבה החיצונית של הירח, שהיא עשויה בעיקר מברזל, כשהליבה הזאת מתקררת, היא מתכווצת, ואיתה פני השטח של הירח. ברגע, כשאנחנו מצלמים את פני השטח של הירח, אפשר לראות שהפני השטח לא גמישים, אז כשהוא מתכווץ, אין לו ברירה אלא להישבר או להיסדק. גיאולוגים קוראים לתופעה הזאת תקים, אז נגיד בצפון, בערי לבנון, אנחנו רואים תקים, שגורמים להרים ענקיים בלבנון. אז גם הירח מייצר תקים שמלווים במין שרשרת הרים או גבעות, וכך אנחנו יודעים שהירח מתכווץ.
אז זאת אומרת, תופעה רגילה בעצם, אין פה משהו שהוא ייחודי לירח.
אם את כוכב, כן, אם את כוכב לכת, זה רגיל בשבילך.
כן, כן, אם אני לא כוכב לכת, אני צריכה ללכת לחדר כושר או משהו כזה. תגיד, תן לי סדר גודל של התכווצות כזו לאורך השנים, על כמה מדובר.
כן, אז נגיד בכמה מאות מיליון, קשה לדעת מה היה פעם, אבל אחד הדברים המיוחדים בתקים של הירח זה שהם צעירים. זאת אומרת, נגיד, אנחנו עם מכתשים קטנים על הירח שנוצרו בזמן האחרון, בשביל גיאולוגים בזמן האחרון זה יכול להיות מיליון שנה או עשרות מיליוני שנים. אז אם אנחנו רואים מכתשים קטנים כאלה, אנחנו רואים שהעתקים חותכים אותם. זאת אומרת שהעתקים יותר צעירים מהמכתשים האלה. אז אנחנו יכולים גם לקבל איזשהו מושג על הגיל של העתקים. חלקם ממש ממש צעירים. זאת אומרת, אין סיבה לחשוב שהירח לא עושה את זה ממש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים. ואת שאלת על כמה, אז אם נגיד במאות מיליוני שנים האחרונות, שזה בפאזה האחרונה של התפתחות הירח שאנחנו מכירים, הירח התכווץ בנגיד 50 מטר או...
זה לא, זה די הרבה. כלומר, בעצם אני פורסת את זה על הזמן שאמרת. אוקיי.
אין לזה משמעות לנו בכדור הארץ, חוץ מזה שזה מייצר את אותם העתקים על הירח, כי נגיד המשקל של הירח לא משתנה, רק הנפח שלו משתנה. אנחנו לא באמת יכולים להרגיש את זה בשום צורה.
אין לזה משמעות, כל עוד הירח הוא באמת גורם שמיים מבורך שנמצא שם למעלה ולנו אין קשר אליו, אבל כידוע אנחנו עושים מסעות רבים ויש לנו תוכניות גדולות ונצורות לירח, וכאן כן יש איזה עניין, נכון?
בדיוק, בדיוק. אז כאן על פני כדור הארץ זה לא ממש משנה, אבל אם אנחנו נהיה על פני הירח, אנחנו נרגיש את ההתכווצויות האלה, ואיך אנחנו נרגיש אותם? מה קורה כשבכדור הארץ נוצר סדק? יש רעידת אדמה.
צריך להיזהר, כן.
אז גם בירח, כשהירח נסדק, כשהקרום שלו נשבר, נוצרת רעידת אדמה. אנחנו יודעים גם את זה כבר לא מעט שנים, מאז שאפולו, המשימות של ארצות הברית המאוישות, האסטרונאוטים הניחו סייזמומטרים על פני השטח של הירח, שמדדו רעידות אדמה. ואז התחלנו להבין שיש כל מיני רעידות אדמה על הירח. יש רעידות אדמה מאוד עמוקות, שאולי נובעות מתנועות עמוק בתוך הירח. יש רעידות אדמה שנובעות מזה, שמדי פעם, לירח אין אטמוספירה, אז מדי פעם פוגעים בו סלעים, אסטרואידים קטנים, ומייצרים מכתשים קטנים, אבל גם מייצרים רעידות אדמה קטנות. ויש רעידות אדמה, שאלה הרעידות אדמה שאנחנו מדברים עליהן, שכאשר אותם שברים צריכים לזוז קצת, שהחומר נדחף מצד אחד לצד שני, והשבר צריכה להתקיים תנועה על פני השבר, אז נוצרת רעידת אדמה. מה שהתפרסם...
האירועים האלו הם יותר תחופים על הירח מאשר כאן בכדור הארץ? הוא הרבה יותר פעיל מהבחינה הזו?
לא, הוא לא יותר פעיל מכדור הארץ. כדור הארץ מאוד פעיל. לנו יש טקטוניקה קצת מסוג אחר, כי לנו יש לוחות על פני השטח של הלוחות בעצם כל הזמן נעים אחד ביחס לשני, ויש לנו כל מיני סוגים של העתקים, נגיד העתק שהירדן נמצא בתוכו, זה העתק מסוג אחר, אבל העתקי דחק בירח, הירח הוא אלוף בהעתקי דחק, זאת אומרת העתקי דחיקה. אלה הם שברים שצד אחד של החומר נדחף על פני הצד השני של החומר, בגלל שהירח מתכווץ. והירח מתכווץ הרבה ביחס לגודל שלו, אז אנחנו רואים הרבה כאלה על הירח.
האם יש אזורים בו שהם יותר מסוכנים או יותר פעילים?
כן, אז זה, כל פני הירח מרגישים את הלחץ הזה ומסדקים, אבל יש באמת אזורים שבהם אנחנו רואים שיש, נקרא לזה, קלאסטרים או קבוצות של, של העתקים כאלה. ומה שמעניין במחקר, אני לא יודע אם כולם ראו, אבל בימים האחרונים, בשבוע האחרון, התפרסם מחקר שמראה שהעתקים האלה ממש הם אלה שמייצרים את הרעידות אדמה שנמדדו על ידי האסטרונאוטים של אפולו. עכשיו, זה ממש מעניין, כי חלק מהרעידות אדמה הצליחו להקן אותם, מודדים את הרעידת אדמה, נגיד, בשלושה מקומות או ארבעה מקומות שונים על פני הירח, ואז אפשר להקן אותה, כי יש לך מדידה מכמה מקומות, ממש כמו שעושים בצבא, נגיד. ומצאו שהרעידות אדמה האלה, חלקן נוצרות בעומק רדוד, ובאזור שהוא קרוב לאתר מחיטה המיועד לתוכנית של נאסה, שנקראת ארטמיס, שתשלח אנשים לירח עוד איזה שנתיים, שלוש. אז חלק מהמסקנות של המחקר בעצם מזהירות את האסטרונאוטים מפני אותן רעידות אדמה, שהן לא רעידות אדמה מאוד גדולות במושגים של כדור הארץ. זאת אומרת, הרעידת אדמה הכי גדולה שנמדדה לירח, נגיד, זה נמדד על סקאלת ריכטר, 5.4 בסקאלת ריכטר. זה רעידות אדמה שנגיד קורות פעם בכמה שנים, פה בישראל, וקורות הרבה הרבה יותר פעמים במקומות אחרים בכדור הארץ שהם יותר פעילים. אז זה לא רעידות אדמה מאוד גדולות. אבל מה שאפשר לדמיין, כדור הארץ כוח הכבידה הוא כוח מסוים. אבל על הירח כוח הכבידה הוא פי 6 יותר חלש מכוח הכבידה כדור הארץ. זאת אומרת שהירח מושך את הרגליים של האסטרונאוטים אליו ומחזיק אותם דבוקים לפני השטח פי 6 פחות. משאנחנו דבוקים לפני השטח כאן. זאת אומרת, רעידת אדמה באותו גודל יכולה הרבה יותר בקלות לשגר את האסטרונאוט לאיזו קפיצה על הירח.
אני תוהה גם איך היא נראית כשלעצמה, כשיש פחות כבידה. גם, אולי גם המופע הזה הוא מאוד מאוד שונה ממה שאני מדמיינת.
אני חושב שהתנועות קרקע עצמן לא מאוד שונות. מה שכן שונה אגב, על הירח מכדור הארץ, זה שהירח, כמו שאמרנו קודם, כל הזמן חשוף לפגיעות של אסטרואידים. אז הקרקע שלו קטושה למין חול ואבק מאוד מאוד דק. כן. עכשיו, ובעצם בכל מקום שתלכי על הירח, בעצם תמצאי את החול ואת האבק הזה, כשהאסטרונאוטים דרכו בתוכו, בדרך כלל תשחררת את התמונה המפורסמת של כף הרגל של האסטרונאוט דורכת בחול הזה. אז אם יש רעידת אדמה על הירח, אני חושב שצריך לדמיין שהקרקע זזה בצורה דומה לקרקע בכזור הארץ, אבל החול באבק של שכבה יכולה להיות מאוד עבה, אפילו מטר או יותר על הירח, בעצם מאוד בקלות יכול לקרוס. ואז הסכנה או הציפייה היא שיהיו זרימות של חול באבק, landslides באנגלית, שעל פני שיפועים בעצם יקרסו בזמן הרעידת אדמה.
מה בעצם יכולים לעשות אנשי ארטמיס? מה, הם ישנו מיקום בגלל זה? איך הם יכולים להיערך?
האמת שהדעות חלוקות, אני חושב שלא כולם מסכימים שזאת סכנה באמת שצריך לדאוג לגביה. זה נכון שיהיו רעידות אדמה על הריח. אנחנו יודענו שיש רעידות ושיהיו רעידות אדמה על הריח. אני חושב שמה שהמחקר הזה מראה זה שבאמת אחד המקורות של הרעידות אדמה יותר גדולות הם ליד אתר הנחיתה. אבל גם הרעידות אדמה, כמו שאמרתי, במרכאות היותר גדולות האלה של הירח, הן לא אמורות להיות מאוד גדולות ומסוכנות לאנשים. בסך הכל, רעידות אדמה לא בסדר גודל הזה, אנחנו חווים כל הזמן פה בכדור הארץ. אני חושב שזה בעיקר בעיניי הזדמנות לחקור את הירח, כי הרעידות אדמה האלה בעצם חוצות מתחת לקרקע ועמוק בתוך הירח, וחוזרות אלינו. ואז אנחנו יכולים בעזרת הסייזמומטרים להבין מה הרכב המבנה הפנימי של הירח בעזרת המדידה של הגלים האלה. אז אני לא, התחושה האינטואיטיבית, קצת מדעית שלי, שאני לא חושב שבאמת יש מה לדאוג לאסטרונאוטים, אבל אני מניח שיש אנשים בנאסא שזו העבודה שלהם, שמנסים להכין את האסטרונאוטים לתוכנית רעידת אדמה.
כן, אסטרונאוט יקר, סעיף 7א לידיעתך, רעידות אדמה עשויות
להתרחש. במידה של רעידת אדמה, בבקשה כולם, בלי לא להיבהל, בקו אחד להיכנס לחללית.
יפה. פרופסור עודד אהרונסון, ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע, תודה רבה על השיחה הזו. הדבורים, כיצד הן מעופפות מפרח לפרח, אוספות צוף, מעביקות, ואז חוזרות להן ברוח האביב למושבה שלהן, התלויה על העץ. כך רובנו מדמיינים את חיי הדבורים, אבל למעשה כמעט 85% ממיני הדבורים בונים את הקינים שלהם מתחת לאדמה, ו-90% ממיני הדבורים חיים בכלל לבד ולא במושבה. אנחנו עם מחקר חדש ומדהים, בו חוקרים השתמשו במכשיר CT כדי ללמוד על מחילות שיוצרות דבורים שחיות מתחת לפני האדמה. נפנה לאורי ברמן, ביולוגיה מכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי, שיספר לנו על כך. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אני ממש טעינו לגבי הדבורים.
כן, זה באמת קטע. האמת שגם אני הופתעתי לגלות את זה. אני תמיד דמיינתי את הדבורים עופות מעץ לעץ, אבל בעצם 85% מהם בכלל בונות מחילות בתוך האדמה. וזה נושא מעניין. זה גם אומר שכל השימור של הדבורים בעצם צריך להיות קצת שונה ממה שאנחנו מדמיינים, אם אנחנו רוצים באמת לשמור עליהן, כי האוכלוסייה שלהן מדרדרת. וגם שיש להם הרבה השפעות על איך שהאדמה סופגת מים ועובדת. אז זה מעניין, כן?
אוקיי. ונגיד אנטומולוגים שכן ידעו על כך שכינים נמצאים מתחת לפני האדמה, כשהם רצו לחקור אותם עד עתה, באילו שיטות הם השתמשו?
אז השיטות היו מאוד מאוד מוגבלות. בעצם היו שתי שיטות עיקריות שבהן הם השתמשו. אופציה אחת שמשתמשות בה למחילות באופן כללי, גם של תולעים, זה להחדיר אבקה לבנה, כמו טלק, לתוך המחילה, כדי בעצם לצבוע את הגבולות של המחילה. ואז לחפור בצורה אופקית שכבה אחרי שכבה, ולצייר את הצורה של המחילה. זו שיטה די מגניבה ושגם עובדת בסדר, אבל היא גם מאוד קשה, זה לוקח הרבה מאוד זמן לחפור מחילה כזאת ולצייר אותה, וגם זה דורש בעצם להרוס את המחילה.
כן, זה לא יפה. כן.
זה לא נחמד כל כך. אז שיטה נוספת שחוקרים משתמשים בזה, לגדל את הדבורים בתוך המעבדה, בתוך איזה מחל שקוף וצר, ובעצם להסתכל על איך הן מפתחות את המחילה עם הזמן, אבל השיטה הזאת מאוד מוגבלת. את לא כל מיני הדבורים את יכולה לגדל במעבדה.
וגם כמו שאמרת, אם אנחנו רוצים לחקור השפעה על האדמה, למשל, השיטה הזאת מן הסתם לא כך עוזרת לנו.
לגמרי, גם די דו-מימדית. בסוף יש המון הסתעפויות שהן עושות לכל הכיוונים, ופה את צריכה מחל מאוד צר שמונע מהן את כל האופציות בעצם.
כן, כן. ואז מגיע בן אדם שהוא בכלל מדען קרקע שוודי, שטייל יום אחד לתומו עם אשתו בשדה, וראה דבורים יוצאות מהאדמה, ואמר לעצמו, וואלה.
כן, כמו שזה מגניב אותנו, זה הגניב גם אותו. אמר, אני חייב לעשות מחקר על זה, שזה מה שמגניב להיות חוקר. אתה בעצם יכול לראות תופעה שמעניינת אותך ולהגיד, יאללה, איך אני יכול לתרום את תרומתי כדי לשפר את הידע בנושא. והוא באמת נכנס לעניין, הוא לא מרוצה מהשיטות הקיימות, אז הוא החליט לנסות שיטה קצת שונה, והחליט לנסות לשלב איכשהו סריקות CT או טומוגרפיה ממוחשבת כדי לשפר את איך שאנחנו לומדים על הקינים של הדבורים, ממש מהטבע.
אבל שזה... איך הוא יכול היה, מכשיר CT הוא מאוד גדול, וצריך לנסוע לכל מיני ערים כדי להיכנס לתוך המכונות האלה.
לגמרי.
איך הוא הכניס קן של דבורים, מכילת דבורים אל תוך מכשיר כזה?
זו שאלה ממש טובה, אז פה הוא צריך להיות יצירתי, והוא אמר, טוב, אם ההר לא יבוא למוחמד, מוחמד יבוא אל ההר. בעצם מה שהם עשו, הם הלכו לקני דבורים כאלה בטבע שהם מצאו, הם השתמשו בטרקטור כדי להחדיר איזשהו צינור שבמרכזו יש בעצם את הקן, ועם הצינור הזה הם השתמשו בו כמו קוקי קאטר כזה, בעצם שלפו החוצה את הגוש של האדמה ביחד עם המכילות, ועם זה הם הלכו למכשיר CT. עכשיו, מכשירי CT משמשים גם למחקר, אבל הרוב הם הרבה יותר קטנים. הדוגמה הזאת הייתה מאוד גדולה, אז הם היו צריכים לקחת אותה למכשיר CT שמשתמשים בו בבני אדם, בבית חולים.
עכשיו נגיע אולי למה הם גילו, מה הם ראו?
כן, אז הם חזרו, הם עשו את זה על כמה קנים, והם חזרו לקנים האלה כל כמה חודשים, כדי באמת לראות איך המכילות מתפתחות, והם עשו את זה במשך 16 חודשים. ובמחקר הזה, בעצם, יש הרבה מיני דבורים, כמו שאמרנו, הרבה מיני בכלל חיות לבד, הם לא צריכים לקבוע איזה דבורה חיה באיזה מכילה. אז הם לחדו דבורים מאזור המכילות ולקחו אותם למומחה לדבורים, שקבע איזה דבורה שייכת לאיזה מכילה. והם בעצם ראו שהם הצליחו למצוא מכילות גם של דבורים שחיות לבד, יחידאיות, וגם של דבורים שחיות בלהקה, שחיות במושבה.
אני לא יכולה לדמיין דבורה יחידאית. איך היא ככה, איך היא חיה? מה היא עושה?
היא פשוט עושה את כל העבודה לבד. עפה מפרח לפרח, מוספת לעצמת האוכל, מאכילה את התולעים הקטנות, וגם מטילה אותן ועושה את כל האורח החיים שהמושבה בדרך כלל עושה ביחד, היא צריכה לנהל בעצמה.
חוזרת בלילה למכילה, פותחת בקבוק יין, מתיישבת לבד מול נטפליקס, אף אחד לא אומר לה כלום.
לא רע, לא רע.
בסדר, מעניין. לא בהכרח רע. אוקיי.
עכשיו הם אמרו, טוב, בוא נראה מה קרה אצל הדבורים היחידאיות ומה קרה במושבה, והם באמת ראו שאצל הדבורים שחיות לבד, לרוב הן פיתחו את המכילה די בימים הראשונים שהן עברו אליה, או בתקופה הראשונה, חפרו מכילות יחסית פשוטות עם מעט הסתעפויות, ואז הפסיקו לפתח אותן, קצת כמו שאני עובר דירה, אני שם את כל הדברים, בונה הכל בשבוע הראשון, מה שלא קרה לא יקרה עוד שנתיים, אבל הדבורים שחיות ביחד אצלן זה היה קצת שונה. יש להם שלבי חיים. המלכה מתחילה בשלב חיים יחידאי, שבו היא בנתה באמת מכילה פשוטה. ואז בשלב של המושבה שמגיע אחר כך, הם המשיכו ופיתחו את המכילות, ובנו עוד ועוד הסתעפויות, והמכילות באופן כללי גם היו הרבה יותר מורכבות, כי בעצם יש פה מושבה שלמה שעובדת עליה.
כלומר, המכילות של הדבורים שחיות ביחד הן מורכבות יותר מהמכילות של הדבורים היחידאיות.
בדיוק, כן.
כמו שהיינו מצפים.
כמו שהיינו מצפים, אבל הם באמת הצליחו ממש לראות את זה יפה במחקר עצמו, שזה המדהים.
אז כאילו, הם בעצם הוציאו משהו אל מכונת הסיטי ואז החזירו אותו? נכון? אני הבנתי, נכון?
לגמרי, הם הוציאו והחזירו, הם לא ידעו מה תהיה ההשפעה. אבל הם באמת
יכולה דווקא גם ממש 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 להרוס את הקינים אפילו יותר, לא? זה
נכון,
זה לא קרה.
נכון, אז הם היו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, וגם באמת במאמר עצמו הם מתארים שהם ממש בזהירות הוציאו ובזהירות החזירו, וגם בסוף, יכול להיות שזה גם כן משפיע על התוצאות, הם לא יכולים להגיד באופן ודאי שלא חלק מהקינים אולי ננטשו בגלל מה שהם עשו, אבל הם כן במספר יפה של קנים ראו שהם המשיכו להתפתח גם אחרי הסריקה הראשונה. כלומר, השיטה בסוף כן עובדת, גם אם היא קצת מתה את זה לכיוון של לפעמים הדבורה לא אוהבת את זה ונוטשת, הם רוב הזמן נשארו.
כן. דיברנו על השפעה על מבנה הקרקע. הם כן מצאו ממצאים שקשורים לזה, נכון?
נכון, נכון. אז בעצם המכילות שהן בונות זה... הן יחסית חזקות, כלומר, אם סתם תחפרי עם האצבע מכילה ותעשי את כל השינויים האלה ותזיזי ותוציאי, היא תקרוס די מהר. אבל הדבורים בעצם משתמשות גם בהפרשות של הריר שלהן וגם כל מיני עלים ודברים שהן מוצאות, כדי ממש לחזק את הדפנות של המחילה. והמחילות האלה מחזיקות המון זמן, הן לרוב משמשות אותן, לפחות ממה שהם ראו במחקר, לעונת רוויה אחת, והן המשיכו לעמוד גם אחרי עונת רוויה, והן מחילות די חזקות. וזה משפיע על כמה הקרקע יכולה לספוג מים בסוף. אם יש הרבה חורים כאלה, אז הספיגת מים של הקרקע היא קצת יותר גדולה. אז יש לזה גם משמעות רחבה בעצם על, על ההשפעה הסביבתית של הדבורים.
כמה הרבה קינים אנחנו צריכים בכלל לסרוק כדי לחלץ החלטה גורפת?
אז זו שאלה טובה. הם במחקר סורקו משהו כמו 15-16 קינים, אבל בעתיד הם רוצים שהשיטה הזאת בעצם תשמש כדי להגן על הדבורים. כלומר, אתה מגיע לשטח שאתה רוצה, נגיד, לפתח אותו, לבנות בו, אז אתה קודם אולי בודק איזה דבורים יש שם, האם יש שם מחילות שהן אקטיביות, וזה יכול לעזור למצוא אזורי שימור בעצם של דבורים. ולצורך זה, אתה גם תצטרך כנראה לדגום משהו כמו 10 או 20 מחילות, למקרה שמחילה ננטשה, או יש מחילה שהיא פחות אקטיבית, אתה צריך לראות כמה, כי הם ראו שונות די גדולה בין מחילה של דבורה למחילה של דבורה אחרת.
יפה. מעניין מאוד. אני תוהה, בעצם הרי יש שיטות נגיד של סריקות קרקע, סריקות טרמיות, דברים כאלו, בעצם אולי ניתן היה להשתמש בהם, כמו שמשתמשים בשביל לראות צנרת ודברים כאלה?
זה די בעייתי, כי את בעצם רוצה לראות איזשהו מבנה שהוא תלת מימדי ולראות אותו מכל הזוויות. השיטות שאתה מסתכל מזווית אחת מלמעלה, אתה מקבל איזשהו משהו שהוא דו מימדי ו... אתה לא מקבל תמונה כזאת מלאה, וגם לא עמוקה כמו שאתה יכול לעשות בשיטה הזאת. אז בעצם פה את גם מקבלת מודל תלת מימדי, כי את מצלמת את המחילה מהרבה זוויות, ברגע שהוצאת אותה מחוץ לקרקע. וגם אתה יכול בעצם ממש לראות את ההתפתחות עם הזמן.
כן. טוב, מעניין מאוד, אני מודה לך, אורי ברמן, ביולוג במכון דוידסון, במכון ויצמן ובמכון דוידסון, לחינוך מדעי, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
נעליים קונים מהר, ונעליים קשה למחזר. כן, נעליים זה פריט שקשה, קשה למחזר, הוא מורכב, הוא גם איכשהו הולך פחות טוב ביד שנייה. ובעצם, רוב הנעליים פשוט נשלחות להטמנה אחרי שסיימנו איתם. אנחנו עם חברה שאפתנית שמציעה פתרון לסיפור הזה, והוא נעליים מודפסות. לפני לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שיספר לנו על כך. שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור. נעליים מודפסות ממה?
אוקיי, שאלה מצוינת. קודם כל אמרת נעליים קונים מהר, אז למשל, למשל נייקי מוכרת 25 זוגות נעליים בשנייה. 25 זוגות נעליים בשנייה מוכרים בנייקי. וכשאנחנו מסתכלים בכלל התעשייה הזאת, תעשיית האופנה והביגוד, הביגוד והנעליים בעצם, הם מייצרים בין 150 ל-120 מיליארד פריטים בכל שנה. בעצם רק אחוז מתוך זה ממוחזר, ככה שהבעיה כבר די ברורה לנו, גם כמות הקולקציות הולכת ועולה. אם פעם היו מייצרים 4 קולקציות בשנה, היום אנחנו מדברים על כ-50 ויותר.
זאת אומרת, דברים גם של אמצע העונה, קפסולות קטנות, דרופים,
כן, אין עונות, בדיוק. בדיוק. והבעיה עם נעליים, הזכרת גם את הבעיה עם נעליים, בעצם נעלי ספורט יכולות להכיל עד 40 חלקים שונים שמודבקים ביניהם עם כל מיני דבקים שגם הם בעייתיים למחזור. בעצם לפרק את הנעל למרכיביה השונים ולמחזר אותה זה אתגר מאוד מאוד מורכב. והחברה שאנחנו מדברים עליה בעצם היא חלק מפיתוח ישראלי, חברת בלנה הישראלית, בעצם פיתחה חומר שמורכב מ-51% חומרים טבעיים ו-49% פלסטיק בעצם, סיב סינתטי, והשילוב הזה נקרא ביוסיר, ובעצם הטענה שלהם בעצם שהפלסטיק שומר על תכונותיו, כמו פלסטיק רגיל מבחינת עמידות, גמישות, רכות, אבל בגלל השילוב הזה, יש פה יכולת התקלות מלאה ומהירה בקומפוסטר תעשייתי בלבד. זאת אומרת, המוצר הזה הוא פריק, אבל פריק רק אם הוא מגיע עם שרשרת האיסוף והפינוי שלו היא נכונה, והוא מגיע בעצם למתקן תעשייתי, ששם בתהליכים מבוקרים מבצעים קומפוסטציה. אז בעצם החדשנות פה קודם כל היא בחומר, כן? מדובר על חומר בפעם הראשונה, חומר שבעצם יכול להתקלות לחלוטין בקומפוסטר תעשייתי. עכשיו, מעבר לזה, צריך, זאת אומרת, למכור את המוצר בלבד זה לא מספיק, כמובן צריך לייצר גם את שרשרת האיסוף והטיפול, ומי שמשתף פעולה בעצם עם אותה חברה ישראלית, זו חברה, בעצם חברה מחול, שמעריכים, כן, הם מעריכים שהמחיר של נעל כזאת, דרך אגב, אנחנו מדברים על קיימות, כן, וקיימות זה גם פן חברתי, כלכלי, מעריכים שנעל כזאת תעלה בין 200 לירות סטרלינג ל-260,
וסדר
גודל של 1,000 שקל, כן, 1,200 עד 920 בערך שח, ומה שכן, יש פה כל מיני יתרונות. הראשון זה בעצם, רק לגבי המחיר, כן, יכול מאוד להיות שהוא כמובן יפחת ברגע שהייצור יהפוך להיות, יעבור אפסקיילינג ויהפוך להיות תעשייתי יותר, כן, אבל בגדול,
אבל
תוך 30 שעות...
אבל כן מדברים על נעל שהיא כן בהתאמה אישית, לא? שלא סורקים את הרגל שלי?
נכון.
זה תמיד יהיה קצת אילי.
כן, אז את מגיעה בעצם לאיזשהו אתר, כן? לחברה, החברה בעצם שהיא ממוקמת בלונדון, קוראים Vivo Barefoot, ואת מגיעה, את עומדת על משטח, סורקים לך תלת ממדית את כף הרגל, ותוך 30 שעות מדפיסים באמצעות אותו חומר של, אותו ביוסיר של בלנה, מדפיסים לך נעל, שהיא ייחודית בדיוק לכף הרגל שלך, וכרגע היא, כמו שאמרנו, היא מוצר פרימיום, אבל היתרון הסביבתי פה הוא שהיא יכולה לעבור אחר כך פירוק מלא במתקן, בקומפוסטר תעשייתי, והנראות שלה היא גם ייחודית, דרך אגב, היא נראית כמו מין שילוב בין מסננת כזאת של פטריה, מראה של פטריה אנחנו מכירים הרבה פעמים שגדלה מתחת לעצים שיוצרת מין רשת כזו, ואיזשהו נעל ברפוט כזאת ששמים על נעליים, נעלי החפנים זה נקרא, כן, זה איזשהו שילוב כזה, צריך לראות את התמונה, זה באמת משהו ייחודי, מעניין עד כמה הוא יהיה נוח, כן, אבל...
אני חושבת שאם מתאים את זה בייחוד לרגל של האדם, זה אמור להיות נוח במיוחד, לא?
אמור, כן, כן. ועד כמה זה יבלום זעזועים וכו, זה מעניין. אבל בעצם הבעיה שלנו בנעליים עד היום, יש כל מיני תחליפים, יש תחליפים מאור מלאכותי, מאננס ומשאריות של ענבים, ועוד כל מיני
פיתוחים. דיברנו על כפכפים מעצות בשעתו לדעתי.
נכון, כן, ויש גם פיתוחים כאלה. כפכפים מעצות בעצם מייצרים מאותם מעצות ביופלסטיק, כן? הביופלסטיק הזה כרגע הוא לא פריק ביולוגית, אז אם חומר הגלם הוא טבעי, זה נחמד, במיוחד שהוא לא חומר גלם שבא על חשבון גידולים למאכל ומעלה את מחיר המזון, למשל טירה, סוכר, קנה סוכר וסויה, היו לנו בעבר כל מיני פיתוחים ביודלקים וכל מיני ביופלסטיקים שהתבססו עליהם, ואז בעצם אנחנו מעלים את מחיר המזון, מעלים את הביקוש. אם זה מיוצר מעצות, זה דבר אחד חיובי במקום מתזקיקים של נפט, אבל אם הנעל בעצם לא פריקה, אנחנו לא פתרנו את הבעיה לגמרי, ולכן פה יש פתרון נוסף. יש דרך אגב מרוץ מאוד משמעותי היום בין חברות שונות בעולם, חברות נעליים מפורסמות, שלושת המתחרות הגדולות זה אדידס, נייקי ופומה, והן מתחרות ביניהם, יש שיגידו שזה התיירקקות, כן, כי מדובר בכמות קטנה של גרינווש, או כמות קטנה של אותם נעליים סך הכל, אבל הן מתחרות ביניהם איך לייצר נעליים מפסולת ימית ממוחזרת, או מנעליים שניתנות למחזור לפחות בחלקם, ויש אפילו חברה שנקראת, של חברה שוויצרית שדיברנו עליה בזמנו גם, שנקראת און, שהפכה את הנושא הזה של רכישת נעליים למה שנקרא סרוויסינג, את קונה שירות, השירות הוא שיהיו לך נעלי ספורט והם בעצם מספקים לך נעליים שלטענתם הם מתמחזרות בצורה מלאה ומשלמת בסדר גודל של $30 בחודש ויש לך בעצם מנוי לנעליים והמקור
של
אותם נעליים
צמחי. אוקיי, וואו.
כן, בדיוק, כן. והנושא הזה של סרוויסינג הוא בעצם נכנס מאוד חזק לתחום הצרכנות הסביבתית, כי הוא מאפשר לנו בעצם לא להיות בעלים של, לא לרכוש את כל המוצרים. למשל, אם יש לנו חלל גדול שאנחנו צריכים להאיר אותו במנורות, מה שהיינו רוצים זה שיהיה שם אור, לא אכפת לנו כל כך באיזה אופן, כן? ואם יש חברה שמייצרת מנורות, למשל שדה התעופה באמסטרדם, בחברת פיליפס, אז בעצם יש אינטרס לחברה להתעסק עם זה כמה שפחות, להחליף כמה שפחות מנורות, בעצם לייצר מנורות כמה שיותר טובות, לא כאלה שיישרפו כמה שיותר מהר והצרכנים יקנו כמה שיותר. וזה היתרון פה בעצם, לחזור למוצרים איכותיים, אם אנחנו זוכרים פעם מכונת כביסה ותנור.
כן, זהו, אבל זה נשמע כמו כיוון אחר מאשר סרוויסינג, מה שאתה אומר. אני מסכימה איתך שמה שצריך זה לחזור גם למוצרים איכותיים, וגם, וזה אולי נוגד את מה שאמרת, לדברים שאנחנו אוהבים וקשורים אליהם, ומתקנים אותם ומטפחים אותם, אבל אוקיי. כדי שזה יהיה ככה, צריכים להיות שלנו, לא?
אז כן, אבל לא, בהקשר של שירות דווקא את יכולה לקבל גם שירות תיקונים, כן, אבל בגדול, מוצרים שניתן לתקן, וזה חזרה לבסיס בסופו של דבר, מוצרים שניתן לתקן זה בדרך כלל מוצרים מאור, אותם נעליים, הנעליים הוותיקות יותר, כן, שאנחנו מכירים, והנושא של התיקון, כן, הוא גם משהו ש... כמעט עבר מהעולם, אבל הוא גם דבר נכון לעשות, אם אפשר לתקן.
כן, בעיה מתנהלי ספורט שהן כך פופולריות, ופשוט לא, אי אפשר לתקן אותן, זאת אחת הבעיות המרכזיות. ונזכיר שוב, תעשיית האופנה אחראית לבערך 10% מפליטת הפחמן העולמית, צורכת כמויות אדירות של מים ואדמה, מזבלת את העולם כולו, בהחלט נושא שצריך למצוא לו פתרון. זה לא איזשהו עניין של התייפייפות או התעסקות בזוטות בשום צורה.
בהחלט. כן, מדובר בתעשייה, אחת התעשיות המזהמות ביותר בעולם, והזיהום הזה נובע לא רק מאופן הייצור, אלא גם מצריכת יתר, ואת זה אנחנו צריכים לרסן. ובזה היוזמות שדיברנו עליהן בעצם מנסות לטפל.
תודה רבה. נבדוק ונסתכל, לחפש את הנעל הזאת, לראות אם בכלל זה משהו שאפשר להסתכל עליו. תודה רבה, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שיהיה יום טוב, תודה.
תודה ולהתראות.
מחקר חדש שנערך בדנמרק הראה של נשים בהיריון שהקפידו על תזונה צמחונית וטבעונית, נולדו צאצאים במשקל נמוך יותר, והן היו בסיכון גבוה יותר לפתח רעלת הריון. נהיה עם כל הפרטים על המחקר הזה, שימסור לנו הדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. לפני שניגש, אני, אולי בכלל מי שעומד מאחורי המחקר הוא תעשיית הבשר הזדונית?
אוקיי, אז באמת שבאים לדון בצמחונות, בטבעונות, אני חושב שעל חמלה כולנו מסכימים. ולגבי ההשלכות הבריאותיות של אכילת בשר, הנושא הזה הוא הרבה יותר סבוך מבחינה מדעית. בעצם אנחנו הולכים אחורה 2 מיליון שנים, לאדם היו אז 2 יתרונות שהביאו לצמיחה ולקפיצה ביכולות שלו. האחד זה רכישת שפה, והשני זה השליטה באש. השליטה באש אפשרה לאכול את הבשר המבושל, אפשרה תזונה שהכילה חלבונים בכמות הרבה יותר גבוהה ממה שהיה צריך. אנחנו צריכים לזכור שהמוח במצב מנוחה דורש 20% מהאנרגיה שלנו, זו כמות אדירה. והגדילה בנפח המוח וביכולות הקוגניטיביות שלנו התאפשרה בזכות הגדלת צריכת החלבון, שהתאפשרה בזכות אכילת הבשר, שהתאפשרה בזכות השליטה באש. אז כל זה לוקח אותנו כ2 מיליון שנים אחורה, ואז כבר החלה המחלוקת לגבי הקשר בין אכילת בשר לבין ההשפעות הבריאותיות ועל היכולות הקוגניטיביות שלנו.
כלומר, כי יכול להיות שהאש מביאה לבישול של דברים נוספים? שזה לא בהכרח רק הבשר?
לא, לפני השליטה באש לא יכלו לאכול כמות בשר, כי הבשר היה נגוע בפרזיטים, אי אפשר היה לשמור אותו בתנאים נאותים. גם היום אנחנו יודעים שמבחינה תברואתית לטפל בבשר זה סבוך ומורכב, וברגע שהאדם רכש את השליטה באש, הוא אפשר לעצמו צריכה של כמות בשר גדולה בהרבה, עם ניטרול המזהמים, וככה הפרוטאין אינטק, צריכת החלבון עלתה, וזה אפשר למוח לצמוח ולהתפתח. שוב, אני לא אומר עדיין דבר לגבי תזונה טבעונית, צמחונית, לזה נגיע תכף בהמשך.
כן, נכון. אנחנו מדברים על מחקר דני, יש היום הרבה יותר צמחונים וטבעונים בדנמרק, מה שהיו לפני 10-15 שנה, נכון?
אמת. התקופה של המחקר היא בין 1996 ל-2002, ומאז לפי הגדולה של סקנדינביה, שיש להם בסיסי נתונים סטטיסטיים באמת נהדרים, הם מתשאלים וצוברים את המידע ואוגרים אותו ברמה המדינתית, ובעצם הם דיווחו על שב-2010 אחוז הטבעונים היה מתחת ל-1%, וב-2022 זה כבר עלה ל-3%, אבל זה 7.4% בנשים בגיל הפריון. צריך לזכור שגם יש יותר צמחוניות וטבעוניות בצמחונים וטבעונים, וכל הנתונים האלה הוכחו.
מעניין, הייתי רוצה לעמוד על הסיבה החברתית, התרבותית והפסיכולוגית של זה. אני חושב ששמעת עכשיו.
חמלה, סימן שאלה?
אולי כן, אבל מעניין מאוד לחקור את זה. אבל זה כמובן סיפור אחר. אז אני אומרים שיש לנו פה קרקע טובה לעבודה מבחינת הנתונים, וגם זה שמדובר באמת בנשים בגיל פריון. אז מה בדקו ומה אלו הנתונים?
אוקיי, אז הם התחילו למעשה מנשים שבבסיס הנתונים הלאומי היה להם מה שנקרא food frequency questionnaire, בתור רופא שעוסק במחקר, תזונה זה משהו שמאוד סבוך לחקור, כי אנחנו יודעים, ניגשים למקרר, לוקחים משהו, לך תקמת את זה. אבל הדנים העבירו את הנשים הערות האלה שאלון ארוך ומתיש, של בדיוק אופן התזונה שלהם, ועשו, זה היה בשבוע 25 להיריון, ובשבוע 30 עשו שאלון פרוספקטיבי לוידוא, וחילקו את הנשים לקבוצות, לאומניבוריות, שזה בתרגום אוכלות קול, אוכלות בשר, לנשים פסקטריאניות, אוכלות דגים או אוכלות עוף, לנשים אוכלות ביצים ומוצרי חלב, ולטבעוניות לחלוטין. וזה בעצם היה בסיס למחקר. המחקר התחיל מ-66,700 הריונות, שלגביהם היה באמת את הנתונים המצוינים האלה, ואז, כמו שאת אומרת, אכן היה פחות מה-7% טבעוניות שדווח ב-2022, שזה באמת חולשה של המחקר הזה.
כן. מה התוצאות? מה מצאנו?
אז קודם כל, בעצם התוצאות האלה באיזשהו אופן הן מדאיגות, ובאיזשהו אופן הן מעודדות. הממצא העיקרי היה שלנשים טבעוניות משקל הילדים היה פחות ב-200 גרם. עכשיו אנחנו יכולים לומר, אוקיי, אז במקום 3,400, 3,200, נו, זה לא בגדיל. אבל זה לא בדיוק כך, כי היה להם גם יותר ילודים קטנים מ-2.5 קילוגרם, ויותר ילודים שהם קטנים מאחוזון 10, שפה מתחיל כבר הפוטנציאל לבעיות כלשהן. עכשיו, מעבר לזה, ההיריון של הנשים הטבעוניות בממוצע היה ארוך בחמישה ימים מההיריון של הנשים אוכלות הבשר. כלומר, היה
מאוד... היה עובר מתבשל טוב יותר שם.
בדיוק, אני אומר, אז הם קיבלו את התוספת הזאת של חמישה ימים, שזה יכול להגיע ל-150 גרם במשקל, ולמרות החמישה ימים האלו, משקל הילודים שלהם היה קטן בכ-200 גרם, 3,600 לעומת 3,400, אבל בקצוות הייתה לזה השפעה. היו יותר ילדים בקבוצה של האוכלות קול, של האוכלות בשר, היו 2.5% של ילדים מתחת 2.5, ובטבעוניות זה היה כבר 11%, כלומר, מעל לפי 4.
אוקיי, אבל נגיד, אוקיי, בקצוות אני מבינה, זאת יש סכנה אולי לילדים שהם במשקל נמוך מדי, אבל אולי, לא יודעת, באמת ילוד שהוא פשוט קצת שוקל פחות, אולי זה אפילו סבבה, זה טוב?
אז קודם כל, באמת השאלה היא למה? למה המשקל הפחות? ואלו כל מיני היפותזות. האחת, למשל, חסר בטרייס אלמנטס, בויטמינים, בכל הפוד סאפלמנטס, בתוספי תזונה. והם הראו, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים קודמים, שנשים טבעוניות צריכות תיסוף. ואכן בנשים, גם בנשים שתיספו את עצמם הטבעוניות, נמצא משקלי לידה נמוכים יותר. כלומר, התיסוף הוא חשוב וטוב, אבל הוא לא העלה את משקלי הלידה. אז כנראה זה לא העניין...
תיסוף זה ברזל וב-12 נגיד?
הרבה מעבר לזה, היוד מאוד חשוב, האבץ. יש שורה שלמה של תוספי תזונה שחשובים לנו, ולכן אנחנו ממליצים על מולטי ויטמין מאוזן שיכיל, כמו שאמרת, ב-12, ברזל, אבץ, סידן, יוד, לכלל האוכלוסייה שלנו. אנחנו ממליצים מאוד לצרוך את המלח שמואשר ביוד, בגלל שאנחנו צורכים מים מותפלים שהיוד מוצא מהם. אלו דברים בסיסיים, אבל מאוד מאוד חשובים.
מה בדבר ראלת הריון? גם כאן ראינו איזשהו ממצא מדהים.
קודם כל נתחיל בבשורה הטובה לטבעוניות. אצל הטבעוניות היה הרבה פחות סוכרת הריון. בקבוצה של הטבעוניות הרבה פחות סוכרת הריון, שזו בהחלט בשורה, וזה אומר משהו על התפריט שלנו הכללי, של אלו שאוכלי קול. אבל לגבי ראלת הריון, באוכלות הכל נמצא שיעור של 2.6%, ובקבוצה של הראלת נמצא שיעור של 11%, כלומר ממש פי 4 ומעל זה ראלת הריון, זה נמצא מדאיג.
אבל למה זה יכול להיות? האם יש קשר בין ראלת לבין חלבון?
זאת אחת ההשערות, יש קשר בין ראלת לבין סידן, החוקרים מסייגים ב-limitations, במגבלות של המחקר, שעדיין קשה לקבוע את זה באופן מובהק. מחקרים קודמים לא הראו את זה. אגב, היה מחקר ישראלי שבוצע באיכילוב, בקבוצה של יריב יוגב ותומר אבנון, והם בדקו 60 טבעוניות לעומת 112 אוכלות קול, וגם הם הראו משקל לידה של פחות מ-200 גרם, וגם הם הראו את הערך של התיסוף בטבעוניות. לגבי הראלת הריון, זה ממצא ראשוני, הוא קצת מדאיג, אבל בהחלט נצטרך לעשות מחקר פרוספקטיבי מכוון כדי להבין את זה. כי הבעיה בראלת הריון היא כבר מתחילה מתחילת הריון, והיא בעיה שלייתית ככל הנראה. ואנחנו צריך להבין מה המנגנון שפוגע בכלי הדם השלייתיים בשבוע מאוד מוקדם, לא נראה לי בתחושת בטן שזה החלבון דווקא, אם כי זה אחד מהאשמים האפשריים, אבל נצטרך לבדוק את זה מבחינה מולקולרית, מבחינה גנטית, ולהבין את זה יותר. זו למעשה נורה אדומה.
המחקר שנעשה הוא רחב מאוד, נכון?
כן, זה היתרון של הדנים, זה בסיסי הנתונים שלהם, של הסקנדינבים בכלל.
כן, כי אני מנסה לחשוב איך מנטרלים את שאר הדברים. נגיד, הזכרת בשיחה שלנו פעמיים את המילה מוסר. אני מכאן, אני, שוב, אני עושה איזה קפיצה, כן? אבל תזרום איתי רגע. אני מניחה שאולי הנשים הטבעוניות אולי מוטרדות יותר בענייני מוסר, בענייני סביבה, בענייני מה שקורה לכדור הארץ בכלל. ייתכן שגם לעצם תכונות האופי האלו שהביאו לטבעונות מלכתחילה, יש גם, גם, גם להן יש השפעות כלשהן על ההיריון?
אז אני ממש מודה לך על השאלה הזאת, כי ממש שאלה שמאוד מאוד סקרנה אותי שקראתי את המחקר הזה, ובשיטות סטטיסטיות אנחנו מנסים לנטרל משתנים. אז באמת בקבוצת המחקר היו הבדלים, למשל ב-BMI, שהיה הדמיות הן רזות יחסית, היה 23.6 באוכלות הכל ו-21.9 בטבעוניות, לא היה הבדל מובהק סטטיסטית, היו פחות מהשנות טבעוניות, 24% לעומת 19%, והיו יותר נשים שפעילות, פעילות גופנית, 48% לעומת 38% בטבעוניות. וזה כן נותן לנו רמז שאורחות החיים של הטבעוניות הן לא ברות השוואה לגמרי, למרות שלא הייתה מובהקות סטטיסטית, כי אני מדגיש, זה רק טרנד, זה מגמה. אבל בכל זאת, מה שאת אומרת נכון, איכשהו יש לנו רמזים על כך שאורחות החיים של נשים טבעוניות שונות מהאוכלוסייה הכללית.
כן, שוב, השאלה היא, האם בסיכומו של דבר אנחנו אומרים שתוספים ותשומת לב יתרה לתזונה הטבעונית והצמחונית בהיריון יכולה לתקן את המצב הזה ואת הנתונים האלה, או שלא? כי אמרת מתישהו שתוספים לא עזרו.
לא עזרו במשקל, אבל כן, אבל כן עזרו בכך שלא היה הבדל בסיבוכי ההיריון האחרים, שזה מאוד חשוב, ובאמת למעקב ולתיסוף יש חשיבות גדולה בכלל האוכלוסייה בכלל, ובטבעוניות בפרט מאוד חשוב שאת מדגישה את הנקודה הזאת, התיסוף של חומצה פולית, כולנו כבר מכירים, אבל תיסוף של ויטמין B12, שהוא כמובן הוא קריטי בנשים שלא צורכות בשר, של ויטמין D, של סידן, של ברזל ושל יוד, הם מאוד חשובים, וכדי לא להתבלבל ולא לעשות את זה מסובך, אנחנו ממליצים על נטילת מולטי ויטמין, שיכיל את כולם, מולטי ויטמין שתוכנן מראש להיריון, וזה בהחלט מבחינתי קריטי וחשוב בנשים האלו.
ואם אני מייצגת את אוכלוסיית הטבעיות, לא הטבעוניות, שאומרות, היי, אפשר להביא את הכל פשוט מתזונה מאוזנת ויפה ונכונה, מצלחת יפה, שיש בה אבוקדו ואגוזים?
אז פה יש את העובדות. העובדות ב-Food Frequency Questionnaires, לפחות של הדנים, והם עשו עבודה מאוד מאוד יסודית, מראות שעם כל התזונה המאוזנת והאגוזים, הצריכה של חלבונים הייתה באופן מובהק פחותה בנשים הטבעוניות, התזונה של מיקרונוטריאנטים הייתה באופן מובהק פחותה, הייתה להם צריכה של יותר סיבים לדוגמה, צריכת השומן אגב הייתה מאוד דומה, אבל בחלבונים החסר הוא מובהק, לא כך בקרבוהידרטים, בשומנים ובסיבים, אבל החלבון הוא מרכיב כנראה חיוני להיריון תקין, ולכן אנחנו ממליצים להקפיד בנושא הזה.
יפה, אני מאוד מודה לך על הפירוט והשיחה המעניינת, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. יום טוב.
תודה רבה, שרון.
אנחנו עם מנפלאות המוח של דוקטור נועה אלבלדה עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. אבל היום לא בדיוק נפלאות. אנחנו רוצים לעסוק במחקר חדש, מחקר שנוי במחלוקת יש לציין, שלפיו אלצהיימר מדבק. כלומר שהמחלה הזו עלולה להיגרם לא רק בשל גורמים גנטיים, אלא גם בשל העברה בין אנשים. שלום, דוקטור אלבלדה, זה ממש בשורות יהיו בדבר הזה.
בוקר טוב. אני רוצה רק להתחיל בשתי הסתייגויות ממש 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 חשובות, בסדר? כי אני כבר רואה איך אנשים מקשיבים ונבהלים. קודם כל, אנחנו מדברות על מחקר שהוא באמת מאוד מאוד קטן. זה בסך הכל מחקר של, שהיו בו 8 נבדקים. בסדר? אז זה ממש משהו ראשוני.
הנבדקים זה יכול להיות ממש מקרה, לא? זאת אומרת, זה ממש
כן, את יודעת, אנחנו מבדים שזה לא יהיה סתם משהו רנדומלי לחלוטין, אבל אני אומרת, זה ברמה של מחקר, שאנחנו נקרא לו איזשהו מחקר פיילוט, כן? מחקר ראשוני שמצריך המשך בדיקה. והדבר השני, חשוב לי להגיד שמדובר פה על אופן הדבקה שהוא מאוד מאוד ייחודי, ולכן חלילה וחס שאנשים יחשבו שאפשר עכשיו להידבק בפרקינסון מזה שאני עומדת ליד חולה פרקינסון, מחבקת אותו, מנשקת אותו, זה לא הדבקה.
אנחנו מדברים על אלצהיימר או על פרקינסון? רק ל...
על אלצהיימר, סליחה.
אלצהיימר, אוקיי.
אלצהיימר, סליחה. אז חלילה וחס...
אנחנו עדיין יכולים לבקר ולטפל בחולי אלצהיימר. אין שום עניין כזה, נכון? ההדבקה היא נעשית באופן אחר.
לא רק יכולים, אלא צריכים. ההדבקה היא הדבקה בגלל איזושהי פרוצדורה רפואית, שהיום דרך אגב כבר לא מבצעים אותה בצורה שביצעו אותה פעם, אז גם זה ירד מהשולחן.
כן, צריך להגיד שזה התפרסם גם בעיתונות הכתובה, באחד מעיתוני היום הפופולריים, ושם זה נוסח באופן מבהיל קצת.
אז בשביל זה אני פה.
בחולים.
כן, אני באתי להרגיע, וגם אני אגיד שזה פורסם בז'ורנל מדעי מאוד מאוד יוקרתי, זה פורסם בנייצ'ר, אז זה כן מחקר ש... נעשה בצורה טובה, אבל צריך מאוד להיזהר מבאמת לנפח את הממצאים לאיזה משהו מבהיל.
אוקיי, בואי נגיע למחקר עצמו.
יפה, אז קודם כל אני אגיד כמה מילים על אלצהיימר. אלצהיימר זה בעצם מחלה שמאפיינת אנשים בגיל הזקנה, היא בדרך כלל מתפרצת אחרי גיל 65. המחלה הזאת יש לה איזשהו בסיס גנטי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש גנים שנחשבים לגנים בסיכון. כוונה שאם יש לך את הצורה המסוימת של הגן, הסיכון שלך הוא יותר גבוה מכלל האוכלוסייה, אבל הגנטיקה היא לא הגורם היחיד, יש פה גם השפעה של גורמי סביבה ואורח חיים. ואנחנו יודעים שאצל חולי אלצהיימר יש במוח איזושהי תופעה פתולוגית של הצטברות של חלבונים, חלבון ספציפי שנקרא אמילואיד בטא, וכשמסתכלים, למשל אם עושים נתיחה של אחר המוות לאנשים שנפטרו מאלצהיימר, אז המוח שלהם יש בו הרבה הצטברויות כאלה, זה כמובן משהו שפוגע במוח. מבחינת סימפטומים, המחלה מופיינת בדימנציה, אובדן זיכרון וכולי. ספציפית, המחקר הזה הוא מחקר שנעשה בעקבות מחקרים קודמים שהראו שוב פעם בזהירות, שיש אנשים שבעברם, כשהם היו צעירים, עברו בעצם טיפול שבו הם מקבלים הורמון גדילה. יש מקרים רפואיים מסוימים שאת ים נותנים לאנשים הורמון גדילה, למשל ילדים.
זה חסר בהורמון גדילה, פשוט צריך לבדוק שאכן יש חסר בו.
נכון, אז בודקים שיש חסר ואז נותנים את זה מבחוץ, למשל ילדים שלא גדלים כמו שצריך מבחינת הגובה וכולי. ובעבר היו מפיקים את הורמון הגדילה הזה מגופות בעצם.
איך, הורמון... באמת?
כן, אני מתנצלת, אבל כן.
מה זה בעבר? הזה... את מדברת ממש 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 מזמן?
לא.
שמסתובבים בינינו אנשים שקיבלו הורמון גדילה מגופות.
אני חושבת שעד שנות ה-80, משהו כזה. הורמון גדילה זה הורמון שמיוצר בבלוטת יותרת המוח בין השאר, והיו פשוט מפיקים אותו מהבלוטות האלה אצל אנשים אחרי מותם, וזה הורמון שהיו נותנים.
ומה שצריך היה לאשר, אני צריכה לחתום על איזה מסמך כדי שיפיקו את זה ממני.
כן, ברור, ברור, אף אחד לא היה עושה את זה בלי הסכמה של של הנפטר, כמובן.
זה כאילו מקום כזה שואבים בו מכל הגופות, כל מיני דבר, אוקיי, בסדר.
לא, לא, זה דד, אני מניחה שכשאת חותמת על תופס הסכמה לתרומת דברים, אז בלוטת יותר את המוח היא עבר בגוף, אז לוקחים ממנה דברים. ובעצם מה שמסתבר זה שאם המתן של הורמון הגדיל הכניסו כנראה גם, נגיד אם האנשים האלה שלקחו מהם את ההורמונים אחרי מותם, למשל היו חולים באלצהיימר או שהיו להם את המשקעים החלבונים האלה במוח, משהו מזה גם נכנס לתוך בלוטת יותרת המוח, עבר לאנשים שקיבלו את ההורמון הזה כטיפול, חדר למוח, והתחיל שם את התהליך הביולוגי שאנחנו רואים אצל אנשים, אצל אנשים שמפתחים אלצהיימר. והמחקר הזה שוב...
זאת אומרת, זה לא בגלל שלקחו 100 אנשים מתים, אלא ספציפית יש אנשים מתים שהייתה להם בעיה מסוימת, שהיא זו שעברה, כמו שקורה, זה קורה כשאנחנו נתרמים.
נכון, זה כמו, תחשבי שפעם לפני שידעו הרבה למשל על וירוס ה-HIV שגורם לאיידס, אז היו מקרים, לא המון, אבל היו מקרים של אנשים שנדבקו באיידס אחרי שהם קיבלו תרומת דם נגועה, למשל. אז זה משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, זה אנשים שאצלם כנראה כבר היה תהליך הפתולוגי הזה במוח, של ההצטברות המשקעים האלה, וחלק מהמשקעים האלה עברו לבלוטת יותרת המוח, ועברו לנתרם שקיבל את הורמון הגדילה, וזה בעצם עורר את התהליך במוח, והאנשים האלה בעצם פיתחו אלצהיימר בגיל צעיר יחסית. אני אמרתי קודם, אלצהיימר זה מחלה שמופיעה בדרך כלל אחרי גיל 65, ובמקרה הזה זה אנשים שהסימפטומים כבר הופיעו אצלם בגילי 40, 50, זה מה שנקרא early onset אלצהיימר, אלצהיימר מוקדם, שזו תופעה שהיא די נדירה.
אוקיי, זאת אומרת, האנשים שנבדקו כאן, 8 אנשים בלבד, נזכיר, בעצם לא הייתה סיבה גנטית מובהקת לכך שהם יפתחו אלצהיימר, בטח לא אלצהיימר מוקדם, ואז נמצא שהמשותף שלהם הוא התרומה הנגועה הזו.
נכון, זאת אומרת, מבחינה גנטית לא היו להם את אותם וריאנטים, את אותן צורות גנטיות שאנחנו יודעים שמקושרות לסיכון גבוה לאלצהיימר. עשו להם גם מבחנים קוגנטיביים, וראו שבאמת אכן יש שם כבר עדויות לדימנציה, עשו להם גם הדמיה מוחית, וראו שם ממש את ההצטברות של המשקעים החלבונים, ושוב, בגיל צעיר יחסית לצערנו, אני אומרת, בבקשה לא להיבהל ולא באמת, כי היום כבר ההפקה של הורמון גדילה נעשית בצורה אחרת, מודעים כבר לתופעות.
אבל שוב, אנשים לא אומרים הורמון גדילה, הם אומרים, רגע, יכול להיות שכל מה שאני בעצם למדת, תרומת דם, תרומת מאחר, כל התרומות האלה, כולן יכולות לשאת אולי כל מיני דברים שלא חשבתי שיכולים להיות ניתנים להעברה, אבל אולי הם כן.
אז אני אגיד, היום בוודאי שכשאנשים מקבלים תרומה של רקמות או נוזלי גוף, עושים את מרבית הבדיקות האפשריות, ולכן הסיכון הוא באמת סיכון נמוך. יחד עם זאת, אני צריכה להגיד מהמבט של היושרה המדעית, יש עדיין דברים שאנחנו לא יודעים, כן? אז למשל, בזמנו, כשנתנו את התרומה הזאת של הורמון הגדילה, לא היו מודעים לאופציה שהתהליך הזה יתרחש. בשביל זה אנחנו עושים מחקרים ולומדים. אני אומרת, הסיכון הוא נמוך, בטח שהיום עושים הרבה מאוד בדיקות והרבה מאוד סינונים, ואני גם אגיד שהיום אנחנו יודעים להפיק הרבה מאוד חומרים באופן סינתטי, בסדר? למשל, אפילו אינסולין, שפעם היו מפיקים אותו מדם של סוסים, היום כבר מפיקים אותו בתנאי מעבדה באמצעות הנדסה גנטית. אז כן, היכולת שלנו לנטר את מה אנחנו בדיוק מכניסים לאנשים לגוף, הולכת ועולה, תמיד יש סיכון קטן, אבל הוא קיים, אבל אני אומרת, זה בטל ב-60.
כן. נכון, וסיכוני העתיד, אנחנו באמת יכולים להיות רבים ומגוונים, אך לא נדע אותם. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך גם על הידיעה וגם על הסייגים שהם כן. חשובים לא פחות. תודה.
שבוע הבא, אני מבטיחה שנביא כן? משהו שמח.
כן, סיכמנו על זה, כמובן. טוב, ביי. שאנחנו מלהטטים כאן בעובדות, במחקרים, בחקר חלל, בחקר התא. חשוב שנזכור את הבחור המצוין הזה, שישב ואמר שהוא רוצה לקבוע במדעים דבר מה מוצק וקיים. איזו אמירה נפלאה. זה כמובן דקארט, ואנחנו נלך, אני מקווה, עקב בצד אגודל לאורך ההגיונות שלו, בעזרתו של נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שרון. וואו, איזה פתיח.
מרגש, לא תשמע, כי אני אגיד לך, כי הגיונות, אתה יודע, הוא מן הסתם הוא גם ספר הכי 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 חכם, אבל הוא גם ספר יפה ומרגש בגלל המסע האישי הזה שיש בו.
נכון, גם החשיבות ההיסטורית שלו, ויש בו גם איזה מבנה יהלומי, הוא אחד מהפסגות, אני חושב, של החשיבה האנושית, ככה בשישה מהלכים, דקארט בעצם מטלטל את תפיסת העולם, בונה אותה מחדש. זה בהחלט טקסט מאוד מאוד מרשים. נגרג, השם הזה, הגיונות לפילוסופיה ראשונית, או מדיטציות בעצם, זה המושג המקורי. ובאמת היום נראה, בעצם נדבר על המהלך העיקרי של, של הספר הזה.
בעצם הגיונות זה לא דבר שאנחנו אומרים בכלל. זה, כן, חשיבות, רפלקסיות אולי, אוקיי.
בדיוק. ואנחנו באמת נדבר על זה בהקשר של המטרה של דקארט באמת להציג מתודה למדע. כבר דיברנו בפעם הקודמת על זה שבעצם דקארט מבסס פה איזושהי מטאפיזיקה חדשה של האובייקט, של העצם, כמכלול של, של תכונות, תפיסה מערכתית של אובייקטים, של הטבע. ובעצם כבר בזה אנחנו יודעים שדקארט מבקש להכתיב איזו מתודולוגיה למדע, שבה במקום שאנחנו רק מתארים ומנסים להבין מה המהות המיוחדת של כל דבר ודבר, רק מתארים את האובייקטים, אנחנו בעצם צריכים לפרק את האובייקט באיזשהו אופן קונספטואלי לרכיבי היסוד שלו, ולבנות אותו כביכול מחדש, ולהציג את האובייקט כבניין בעצם, שמורכב מהרכיבי היסוד הללו, וכשנעשה את זה, אז תהיה לנו הקביעה המדעית, ואיך עושים את זה? יש כבר מדע אחד שעושה את זה, רק נעיר, יש מדע אחד שעושה את זה כבר הרבה שנים, הרבה לפני דקארט, וזו המתמטיקה. אנחנו עם סרגל ומחוגל למשל בגיאומטריה, אנחנו בונים לעצמנו אובייקטים יפה יפה, אוקיי? שהם אינם אלא המכלול האלמנטים המאוד מאוד פשוטים איתם התחלנו. והשאלה אם אפשר לעשות דבר כזה.
אולי אני עושה סלט, אבל נדמה לי שדקארט אומר, אוקיי, זה יכול לקרות כולו בתוך מוחנו, כל הגיאומטריה הזה.
אז בוא נזהר מהסלט, רגע. אבל הנקודה הזאת עוד תחזור. הסיפור הזה של המתמטיקה, אוקיי, האם נוכל לעשות את אותו דבר גם בפיזיקה, לבנות ככה דברים ולבנות את המציאות באמת שלנו ממש, זה משהו שבעצם דקארט יגיע אליו, אבל נראה איך הוא עושה את זה, איך הוא מתחיל לעשות את זה, איך בונים ביחס לטבע את האובייקטים באופן מדעי, ככה שאנחנו מחפשים איזשהו יסוד, אבן יסוד, שאיתם, אבני יסוד שאיתם נחשוב אותם ונבנה אותם ונציג אותם כמבנים שכאלה. והדבר שהוא עושה בספר הגיונות, הוא עושה זה גם במקומות אחרים, הוא בעצם אומר, מה שאני אעשה, אני אטיל ספק בכל מה שאני יודע, עד שאני אמצא משהו שהוא ודאי לי באופן גמור, והדבר הוודאי לי באופן גמור, הוא יהווה האבן היסוד שאיתה אני אוכל להתחיל לבנות מדע. הציטטת,
דבר ודאי
אומר,
כזה שלא ניתן יותר להטיל בו ספק, כמו זהו, נכון. משהו שאי אפשר יותר לחלק לצורך העניין. אוקיי.
נכון, והטלת הספק הזו, אנחנו קוראים לה הטלת ספק מתודית, זה ספק מתודי, זה לא ספק שבא מתוך מצב רוח ספקני, שאומר, אולי לא, אולי אחרת, זה ספק שהוא מופעל באופן מתודי, על מנת שנוכל באמצעותו לבחון מה עדיין צריך, הסבר, מה עדיין לא בטוח ב-100%, ומה הוא הדבר שאיתו אני מסביר. כלומר, כשיהיה לי משהו שהוא נטול ספק, אז הוא יהיה גם הדבר שאיתו אוכל פוטנציאלית לפחות להסביר את הדברים שהטלתי בהם ספק. אז זה מתודי, אני משתמש בספק בשביל למצוא איזושהי אבן, אבן יסוד. זה גם נקרא ספק היפרבולי, ספק מוגזם, כי אני משחק עם הספק הזה הכי קיצוני שאפשר, גם אם, אם משהו ברור לי ב-99.99, אבל לא ב-100%, אז זה אומר שעדיין לא, אין בידי את, ה, את היסוד, אני צריך להגיע ל-100%, אז אני יכול להגזים עם הספקות שלי, ואני מוטל עליי להגזים איתם כמה שאני רוצה, ובאמת ספק, דקארט, מתחיל במהלך של הטלת ספקות, הוא מתחיל מספקות פשוטים, הספק הראשון שהוא מתין אומר, אולי החושים שלי, יש לי ודאות בסיסית לגבי העולם, נכון? לכולנו יש, הוא אומר, אבל
כן, יכול אני להיות... רואה, אני שומע, אני מריח, יש חושים, הוא אומר, והידע שלי נשמח כן? עליהם.
נכון, אבל הרבה פעמים הוא אומר, הם מתאים אותי, נכון? לפעמים אני רואה בניין, אני חושב שהוא קטן, אני מתגלה שהוא גדול, אני מתרואה בצבעים, ואז זה ספק ראשון, ואז הוא אומר, רגע, אבל הספק הזה הוא מוגבל, ובכל זאת, יכול להיות שאני טועה לגבי הגובה של המגדל, אבל אני לא טועה לגבי הדבר שאני רואה משהו, או שיש לפני ידיים, זה מספיק ודאי, אולי זה...
כלומר, אני לא טועה לגבי, יכול להיות שאני טועה לגבי מה אני רואה, אבל אני לא טועה לגבי זה שיש פה משהו, שאני רואה משהו. זה העניין?
שאני רואה משהו, כן. כלומר, אני יכול לנטרל פוטנציאלית את נקודת המבט שמפריעה לי לראות את הדברים באופן אובייקטיבי, אוקיי, וכן לחלץ איזה משהו שהוא כן ודאי פה. ואז הוא מטיל ספק נוסף על זה, ספק מאוד מאוד חשוב, מאוד מפורסם, נקרא ספק החלום, ובספק הזה הוא אומר, רגע, יכול להיות שאני חולם את הדברים. כבר קרה לי שהייתי ישנתי וחלמתי דברים שהיו נראים לי 100% נכונים, חלמתי שאני רואה את הידיים שלי, שאני יושב פה, שאני הולך פה וזה, וזה בכלל לא היה נכון. אוקיי, כאמור, זה ספק מוגזם, אבל אנחנו צריכים
מוגזם,
אותו.
מוגזם, אבל הוא עומד הספק, כמו שאמרת, הספק הנפוץ ביותר, הבסיס של הרבה מאוד מהספרות, מהמדע הבדיוני, ספק קלאסי, אולי נכון. אני חולם, אולי אני מדמיין.
נכון, ועכשיו...
אבל אז הוא מביא על זה איזו ודאות בומבה מדהימה על הספק הזה.
נכון, אז הוא אומר ככה, מה זה לחלום או לדמיין? זה בעצם להרכיב דברים, זה דברים שאני מתנסה, יש דברים שאני מתנסה בהם, ואני מרכיב אותם, אני חולם על איזושהי, צריך אני מדמה איזושהי מפלצת, היא מרוכבת מכל מיני יסודות, אני לא ממציא אותה לגמרי יש מאין, אני לוקח ראש של סוס, אוזניים של ברווז, וכולי וכולי, מרכיב אותם למפלצת, אני כל הזמן מרכיב דברים.
או לא בהכרח, אני לוקח את זה שאני יודע שיש בכלל ראש, נגיד, הוא אומר שבעצם,
נכון.
זה הכל עשוי מחומרים שכבר יש בהכרה.
נכון, אבל יכול להיות שגם את הראש אני מדמיין, וגם נגיד את הראש אני מדמיין עם אוזן, עם שערה, גם את השערה אני יכול להיות שאני מדמיין, אבל בסופו של דבר כל דמיון שלי הוא כן הרכבה של כמה יסודות, ואז הוא אומר, אבל ישנם בנתוני החושים שלי, הניסיון שלי, דברים שאותם אני לא יכול להרכיב, הם הדברים היסודיים ביותר, הנתוני החושים יסודיים ביותר, שאותם אני כבר לא יכול להרכיב. הם רק מורכבים, אי אפשר להרכיב, אפשר להרכיב באמצעותם, הם עצמם כבר פשוטים, והדברים הללו, טוען, הם התכונות המתמטיות של הדברים, הצורה של הדברים, המספר והתנועה בעצם של הדברים. את זה אני לא יכול, הם פשוטים לי מדי, אני לא יכול להעלות על הדעת שאני מדמיין אותם. הם יכולים להיות בבסיס דמיונות שלי, אבל אני לא יכול לייצר אותם מיסודות אחרים. אז הם השורה התחתונה, הם הבסיס הכי הכי נמוך של דברים, ואותם אי אפשר לומר שאני מדמיין אותם, ובעצם הם הוודאות שלי לגבי העולם, היא קודם כל לגביהם, לגבי האופי המתמטי של הדברים, מה שקורא דקארט, תכונת ההתפשטות. ההתפשטות, מושג מאוד מאוד חשוב, שמשחק תפקיד במאה ה-17, ההתפשטות זה בעצם העובדה של הדברים יש ממדים, הם תופסים מקום בחלל, יש להם ממדים, והתכונות ההתפשטות הזאת, להיות במרחב ובזמן, להיות בעל ממדים, אוקיי, זה הדבר הבסיסי ביותר שאני תופס לגבי המציאות, והנה יש לנו על פניו אבן יסוד שאיתה אפשר להתחיל לעשות מדע, האופי המתמטי של הדברים. מעכשיו, כל דבר שאני ארצה לבנות באופן ודאי ולקבוע לגבי המציאות באופן מדעי, אני בעצם אצטרך לבנות אותו באופן מתמטי, כשאבני היסוד הם אבני מתמטיים. ואם אמרתי בהתחלה, שהיה לנו כבר מדע כזה שבנה את הדברים באמצעות סרגל ומחוגה, המתמטיקה, אם נספר לנו בעצם פה דקארט, שגם הפיזיקה, כן, גם הטבע, מתי יהיה לנו קביעות שלו, שגם אותו נבנה בסרגל ומחוגה, בשפה גיאומטרית. ובעצם, כל עוד זאת היא באמת הוודאות שלנו, אז המציאות איננה אלא מציאות מתמטית. הגופים אינם אלא בעצם מין דברים בעלי ממדים, לא יותר מזה.
אבל למה אנחנו יודעים שהם, כלומר, זה בכלל משנה אם הם קיימים במציאות? אולי זה רק באמת טבענו כאנשים חושבים לדמיין דברים בצורות, בכמויות.
אבל אז זה שאלה, זה שאלה טובה, אבל דקארט לא הולך לשם. ומבחינתו הוא כן תופס שיש פה מציאות חיצונית שהוא לא מצליח להטיל בספק, והוא אומר המציאות החיצונית הזאת אופייה האובייקטיבי הוא מתמטי, אבל הוא כן עכשיו יטיל ספק נוסף, אוקיי, שכביכול יהרוס לנו את כל הוודאות הנחמדה הזאת שהגענו אליה, וזה ספק אולי הכי מפורסם, הרבה מכירים אותו, ובוודאי את התשובה לספק הזה, וזה הספק שאולי עם כל הוודאות הזאת שיש לי לגבי טבעם המתמטי של הדברים, יכול להיות מאוד שיש איזשהו מישהו, אתה דומה למה שאמרת, יש איזה מישהו, איזה שד, אולי
שד
האל,
שד המתעתע!
שמתעתע בנו, וגורם לנו לחשוב שכך הם הדברים. זה ספק כבר מאוד מאוד מוגזם, זה, יש פה איזה מין קפיצה, מין חהויזנית כזאת, שאתה יוצא מחוץ לחשיבה שלך, כבר תפסת ודאות, אתה כבר לא מצליח לפרק יותר. הגעת לבוטם ליין, ואז אתה אומר, רגע, אולי הבוטם ליין שלי, הוא בכלל, יש איזה מישהו שמשחק לי שם בחיוות, של המוח שלי, ואומר לי, תחשוב ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, ואולי זה בכלל חמש, אוקיי? אולי סכום זוויות במשולש זה 190 ולא 180. כלומר, זה נראה לי הכי בסיסי שיש, אי אפשר לרדת יותר מזה, אבל יכול להיות אולי שיש מישהו, משהו שמתעתע בי. ואז הספק הזה הוא ספק מאוד מאוד קיצוני וחזק, ואז יש תשובה של דקארט הספק הזה, אוקיי, אז מה נותר לי בכל זאת? נותר לי העובדה שאני יודע שאני לפחות חושב, שאני חושב ושאני קיים. גם שד שמתעתע בי, הוא מתעתע בי. ואני יודע בוודאות גמורה שגם אם אני טועה, יש אני שטועה. גם אם אני מטיל ספק, יש אני שמטיל ספק, ואני יודע, וזה המשפט המפורסם של דקארט, אני חושב, משמע אני קיים. אז יש לי עכשיו ודאות קיים, אחרת, זאת לא הוודאות המתמטית לגבי המציאות.
כן, זה לא מתמטיקה כבר,
זה האני על כל רגשותיו, רצונותיו, דימויו ומחשבותיו. לגבי זה יש לי את הוודאות, זה הוודאות שאני חושב משמע אני קיים. עכשיו, וזה אני מניח שנגיע בפעם הבאה, דקארט, מהאני החושב הזה, בא וחוזר אל מצליח לחזור אל הוודאות הקודמת המתמטית, ולמצוא שיש בעצם בסופו של דבר שתי ודאויות. ודאות אחת לגבי האני, החושב, וודאות שנייה לגבי המציאות הפיזית המתמטית. וזה יהיה שני עולמות, שני עולמות. עולם מנטלי של אני חושב, ועולם פיזיקלי שהוא כולו מתמטי, ועל זה נרחיב, אני מקווה בפעם הבאה.
תודה רבה לך, נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית, אנחנו בהחלט מרגישים מעט יותר ביטחון בעצם קיומנו כרגע, תודה.
מעולה, ביי ביי.
אנחנו עם פינת ההיסטוריה של הדוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור, מה שלומך?
בסדר, תשמע, כשהתחלנו את הפינה, לא ידענו עד כמה אנחנו טרנד סטרים ומובילים אופנתיים, לא רק בזירה המקומית, בזירה הבינלאומית. איך זה ייתכן? תסביר לי איך זה ייתכן שאתה ואני מחליטים לדוש סתם כך מתוך העין הגדול, באלכסנדר הגדול, והנה, ממש קומץ שבועות אחר כך, עולה בנטפליקס סדרה שלמה ומושקעת על אלכסנדר הגדול. איך זה יכול להיות?
קודם כל יש את העניין של סיבתיות וקורלציה, שהם לא אותו דבר, כן? הם מדברים על אלכסנדר כבר 2300 שנה וקצת יותר, ולנטפליקס לקח מלא זמן להיזכר בזה. אבל מי שאמרנו את זה, בואי נשב נדבר רגע, נשב נטפליקס ונראה מה אפשר לעשות עוד. אני בקטע.
אנחנו נשב ונראה, לי עוד לא היה זמן, אני צריכה עוד להשלים סדרות מהעשור הקודם, לפני שאני אגש לזה, וגם בשביל זה יש לי אותך, בשביל לשמוע על אלכסנדר. אני לא צריכה להתארד בדברים בזויים, כמו נטפליקס חלילה. אני אגיד לך, אימה, נותרנו בשבוע שעבר, תיארת איזשהו מין מרוץ כזה בעירום שאלכסנדר עורך,
שישר עורר את דמיונך וישר פתח עוד שאלות.
עורר דמיוני, ואתה יודע, וכאילו שאלות, אפשר להגיד, הומואירוטיות מסוימות שעלו גם כאן, וגם בעזרתו של גואל פינטו, ידידנו, שמדי פעם שולח לנו הודעה מחכימה בנושאי התוכנית. אז בוא, ספר לי באמת, במי או במה חשק אלכסנדר, אם בכלל?
אם בכלל. קודם כל, כן, אני אגיד עוד דבר לפני כן. בדרך כלל, הדמויות מהעת העתיקה, הרוב המכריע שלהן, אין לנו שום מידע כלשהו על העדפות המיניות שלהן. ועל הפרקטיקות ועל וכו' וכו'. אנחנו יכולים לדעת שאדם אחד היה נשוי והיו לו ילדים, כן? אבל זה עוד לא אומר שום דבר על העדפות. אז זה דבר ראשון.
אתה נחשפים כל מיני רמיזות, אבל זה הרבה, אתה יודע.
כן, אבל רוב הזמן, רוב הדמויות, רוב הזמן, זה לא מתעסק בזה בכלל. זה לא פשוט לא מתעסק בזה, ואני מדבר בכל הדמויות היסטוריות כרגע. עכשיו, על אלכסנדר כן יש לנו אינפורמציה.
מאוד רלוונטיים להיסטוריה ולמניעים של אנשים שהניעו את ההיסטוריה.
ברמת הפרט, ודאי שכן. כל מה שקשור לאלכסנדר קורה, מושפע באופן דרמטי מרמת הפרט, ולכן שוב, כן. אבל אני רוצה להסביר בקצרה את ה... קודם כל מה בכלל הנתונים שיש לנו. אני רוצה להניח בצד מחשבה אחת שהייתה לו על ניסויים, ועוד שני פעמיים שהוא התחתן אחר כך, שני ניסויים שהיו לו אחר כך, שאלה היו מופעים פוליטיים, זאת אומרת, היו בריתות פוליטיות שנשקלו ואו בוצעו, ולכן מה התלווה לזה מבחינת חשק מיני וביצועים בשטח, זה פחות רלוונטי לשאלה של מה הוא רצה ומה עשה לו נעים, אוקיי? אז אני מניח בצד את כל מה שניסויים ושהוא פוליטי, כן? בעצם, כשסוקרים את השטח מכל המקורות שאני מכיר, יש לנו שני מקרים ידועים שבהם אלכסנדר נדלק על, כן? המקרה, אם שלחת אותי מראש לכיוון ההומואירוטי, אז המקרה המובהק זה ש... נופל כשלל מלחמה, נופל בחיקו בחור פרסי צעיר, סריס, כן? בשם בגואס, שהיה, כך מספרים לנו, קודם הוא היה מאהב של דריווש, מלך פרס האחרון, ואחר כך פשוט אלכסנדר יורש אותו והופך להיות מאהב שלו. הטקסט שקורטיס רופוס, ההיסטוריון הרומי שמספר את זה, הוא משתמש במילים, בדקתי הבוקר, שאין בהן מקום לספק, שמדובר במשהו שהוא נעים ומיני, ואפילו יש איזו אנקדוטה שמדברת על זה שבקרב החיילים המקדונים, זה שאלכסנדר הסתובב עם הבחור הזה היה מאוד פופולרי, כן? יש שם אפילו איזה קטע שכל הקהל מריע לו כדי שינשק אותו בפומבי. מגיע לאלכסנדר, כן?
כן.
אז אוקיי, זו סצנה שהיא נשמעת מאוד ברורה.
זה קשור לזה שהוא קיבל אותו בעצם? גם זה אולי בעל ערך פוליטי? או לא, זה פשוט כיף ומשעשע.
כך זה מוצג במקורות, כן? כל הקטע של הסיפור הוא שבר מידע קטן, שברי מידע קטנים, ואין... לא נכנסים לצפור, מרי רנו אחר כך הלכה וכתבה ספר שלם על העניין הזה, כן, הנער הפרסי, אבל רוב מה שיש שם היא ידעה בדיוק מה היה כתוב בהיסטוריונים, ומעבר זה הלכה והמציאה ספר שלם.
נתנה דרור לדמיונה, כן.
שזה בסדר גמור, אנשים עושים את זה, אני אומר לכם, אלכסנדר כבר 2300 שנה ומשהו, אז זה סביר והגיוני שהיא תעשה את זה גם. הצד השני של הסיפור הזה, זה יותר מוקדם במערכה, שוב, אחרי שהקרב הראשון הגדול נגד מלך פרס, בדמשק יש את כל המחנה האורפי של מלך פרס, ושם גם כל המשפחה שלו, האשתו והאמא שלו וכו', וגם אישה בשם ברזינה, שהיא הייתה, היה לו סיפור מרתק בפני עצמה, היא כבר הייתה נשואה פעמיים בשלב הזה, אבל עדיין בגיל שבו שהיא פוריה, כן? ואנחנו יודעים את זה, כי ברבות הימים אחר כך אנחנו שומעים שהפן שלה, שכבר מגיע לאיזה גיל 12, ככה רוצים להריץ אותו בתור, בתור הפן של אלכסנדר. עכשיו, שזה, יש חוקרים שמקבלים באמת שזה בן של אלכסנדר, יש חוקרים שאומרים שסתם הביאו איזה מישהו ואמרו שהוא בן של אלכסנדר, כך או כך, כדי שאפילו אם אנחנו אומרים שזה היה איזה מהלך ציני לחלוטין שלקחו מישהו ואמרו זה, בוא נעשה ממנו מלך רגע ונמשול דרכו, כל התהליך הזה, כל התכסיס הזה לא היה יכול לעבוד לולי האנשים שהכירו את אלכסנדר, כי זה היה כולם אנשים שהכירו אותו, היו אומרים, כן, ברור שהוא הבילה עם האישה הזאת קודם. אחרת, אם הוא היה מבלה רק עם גברים, שזה גם כן הבנתי שיש טרנד כזה שרוצים לראות בו קומפליטלי גיי הומוסקסואל, אז אילו היה, ובאמת לא היה לו שום עניין בנשים בשום שלב, אז אי אפשר היה למכור את זה שהוא בילה גם זמן עם האישה הזאת ויש ילד ממנו.
נכון.
זה לא היה עובד.
רק מכיוון שאיכשהו פינתנו קצת קוצצה, אני רוצה לשאול אותך על ההנחה המקובלת, שאלכסנדר בכלל, מין לא היה בראש מעייניו, או בכלל הנאות חושניות.
אני לא שותף לזה. לא שותף לזה.
לא שותף לזה.
קודם כל, היה אלכוהוליסט, אלכוהוליסט פרוע, הוא וכל החבר'ה שלו. כמה שליטה את יכולה כשאת שטויה חצי מהזמן, או חצי מהזמן שהוא לא בלחימה פעילה.
אדרנלין הוא כך גבוה שזה מייצר איזה... אני לא יודעת.
לא, נהפוך הוא. אני לוקח את המעט, עם זה פתחתי, כיוון שכבר יש לי דאטה על הדברים האלה, שבדרך כלל אין לי, אני אתן להם את המקום הכבוד, במקום שראוי להם לדעתי, ואני אתייחס ברצינות למה שאומרים לי. שהיה לו חשק, היה לו חשק לגברים, היה לו חשק לנשים. והוא ממש. עכשיו כמובן, כן, המחלוקת תמיד יש לו את החבר הכי טוב שלו מילדות, הפייסטיון. כן? כשפייסטיון מוצא את מותו קצת לפני אלכסנדר, העוצמה של האבל ושל המחוות הדרמטיות שמגיעות אחר כך, זה אפילו כמות חיי האדם שזה גובה, כן? זה דברים שהם דרמטיים לחלוטין, האם יש לנו אי שם במקורות, כתוב לנו, בערב הזה אלכסנדר ופייסטיון עשו מין, לא, אין שום מקום שכתוב את זה, אבל...
אנחנו לא יכולים לשפוט את הדברים מתוך ימינו אנו, כלומר, נכון, את החברות הזו, לא באמת.
למה? את יודעת, דווקא אני בשקט רואה את זה, הם גדלו ביחד, כן? הם היו ביחד באותם שנים שהמיניות של הזכרים הצעירים ממילא לא ברורה בדיוק לאיזה כיוון ומה היא רוצה מעצמה. הם בילו אחר כך את כל חייהם יחד, נלחמו שכם אל שכם, פייסטיון היה שומר ראש שלו, כן? והאנקדוטה המפורסמת אומרת, היה שם אחד מהחברים האחרים שהוא באמת היה הקצין המושלם, הלוחם, הגנרל, הכל הכל הכל, שאלכסנדר אמר עליו, הוא פילו בסילאוס, הוא אוהב את המלך. כן? הפייסטיון הוא פילו אלכסנדרוס.
בדקה לסיום.
הוא אוהב אותי. עכשיו, אין לי בעיה עם זה.
אנחנו נחזור לזה בשבוע הבא, לצערי, איכשהו הפינה הלוהטת הזאת התקצרה. תודה רבה לך, דוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. אנחנו נדבר שוב בשבוע הבא. תודה. ועד כאן שלושה שיודעים לבוקר זה, נודה לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, נפרדת מכם ומאחלת לכם יום שקט ובטוח. תודה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.